הרמב"ן מסביר את הקשר בין כל המשניות מתחילת הפרק עד למשנה שלנו, שבזכות שאברהם אבינו עמד בעשרה ניסיונות הוא כבר העלה את ישראל למעלה ממדרגת הטבע, ולכן ישראל זכו לעשרה ניסים במצרים, כי הם באמת יורשים מאברהם אבינו את הכוח להיות למעלה מן הטבע וגם למעלה מן האדם. זה העשרה ניסיונות שאברהם אבינו עבר, לשם הגענו. ובשביל כי נתנסה אברהם בעשרה ניסיונות, עשה הקדוש ברוך הוא עשרה ניסים לישראל במצרים ועל הים, הכל כמו שהתבאר למעלה. ולפיכך, אף אם ישראל ניסו את הקדוש ברוך הוא בעשר הניסיונות, והיה ראוי לחלות חס וחלילה את ישראל, זכות אברהם שנתנסה בעשר הניסיונות גרם שלא לחלותם כמו שהתבאר זה. ועוד דבר נוסף, מכוח שאברהם אבינו נתנסה בעשר הניסיונות, מכאן ולאילך מתברר שעם ישראל בעצם קשור על השם. מה, לא מצאתם?
לא.
ואחר כך עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, ופה הגענו. עד עכשיו זה הסיכום של מה שלמדנו. ואחר כך עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. מצאת? אסף, כן? אז באיזה עמוד זה?
רש כ"ח,
איפה?
עמוד הימנית, סוף
שלו. בסוף העמוד הימנית, בסדר? רש כ"ח, סוף העמוד הימנית. בדיוק. אז עד עכשיו דובר על עשר הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. עכשיו הוא ממשיך להסביר את המשנה הבאה. המשנה הבאה, משנה ה', הוא הסביר, כן, שעשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, והקדוש ברוך הוא לא חילה אותם. למה? כי הם בעצם לא מתנתקים מהשם על ידי זה. ואחר כך משנה לאחר מכן, עובר על כל המשניות עכשיו, במשנה לאחר מכן, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש.
קילה אותם 40 שנה,
בסוף
40 שנה, קילה.
מה?
כן, קילה אותם.
אה, כן? אלה שנכנסו לארץ זה לא היה עם ישראל. היה עם ישראל.
אולי לא אלה שניסו אותו.
מה?
אולי לא אלה שניסו אותו.
אבל עם ישראל חי. זה נצח ישראל.
נכון, הילדים עזבו.
תמיד. זה משהו ימשיך. אפילו היו שרידים מהדור של המדבר. קודם כל, ברוך שעם ישראל המשיך, אבל ביותר מזה, ש... גם מדור המדבר נשארו, אמנם לא הרבה, אבל משהו נשאר. אין ניתוק הדורות. כן, למשל יהושע וכלב ועוד אחרים. תוספות אומר בסוף תענית שנשארו בחיים 15,000 שלא מתו במדבר. כן, איזה ניסיונות שבני ישראל ניסו אותה? כן, אז הסברנו באמת בשיעור הקודם מה הייתה כוונתם בזה, מה קרה, למה הם מנסים את השם. הם רצו לבחון שהקדוש ברוך הוא מתגלה לא רק בנס אלא גם בתוך המציאות של העולם הזה. לכן הם מתלוננים על המן. זה טוב, אבל זה לא טוב שבשביל זה אתה מנסה את השם. כי כשאתה מנסה, זה אומר שלא ברור לך שזה כוחו. אם היה ברור לך שזה אכן כוחו, אז מה אתה מנסה? מה זה אמונה? אני מאמין באמונה שלמה, בלי לבדוק.
זה לא כאן
בחומר,
אם אתה מאמין
שיהיה בניסים,
אז
כאן בחומר
שבחיים היום.
אתה שואל מה הם רצו להוסיף. אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה לכם ניסים ונפלאות במצרים ועל הים, אז אתם באים עכשיו לבדוק את השם בטבע? כן, הסברנו בשיעור הקודם שזה יותר קשה. למה? כי הניסים זה מרחבים שלא מוגבלים בחוקי טבע. אז זה בסדר, הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לפעול במרחבים כאלה שאין חוקים מחייבים. ככה הם הבינו, שניסים זה למעלה מן החוקים. יש כאן אנשים שחושבים ככה, שניסים זה הכוונה למעלה מן החוקים. זה לא מדויק, זה חוקים של ניסים, אבל חושבים שניסים זה בכלל להשתחרר מן החוקים. אבל מה אתה יכול לעשות כשיש חוקים, כשיש עולם מוגבל, ושיש עולם מצומצם, ושיש עולם סופי? האם גם שם אתה מתגלה ריבונו של עולם? האם אתה תתגלה בעולם של חוקיות, טבעיות, צמצומים וכו'? פה אתה יכול לפעול. או אתה מוגבל, חלילה וחס, על ידי החוקים. זה נקרא שניסו את השם. אתם תבדקו. הניסיונות שבני ישראל מעמידים את הקדוש ברוך הוא במדבר, זה ניסיונות שהם רוצים לראות את השם מתגלה בכל. אבל לא טוב שאתה מנסה את השם. אתה אמור להאמין בכוחו הבלתי סופי. רצו לבדוק. אז אתה אומר, יש צד טוב בזה. נכון? לכן באמת, רבותינו חלוקים ביחס שצריך להתייחס לדור המדבר. יש דעה שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, בגלל מה שעשו. ויש דעה שלא ייתכן שדור המדבר לא יהיה להם הבא. הוא נקרא דור דעה. הוא לא, הוא קיבל את התורה. הדור שקיבל את התורה לא יהיה לו חלק לעולם הבא. שומו שמיים, שהדור שהיה בהר סיני וקיבל את התורה לא יהיה לו חלק לעולם הבא. אז מה עשינו? כן, קורתי ברית קוראים להם. טוב, מה שלא יהיה, זה לא היה פשוט. כלומר, דור מדבר זה בכלל לא דור מבוא, לא דור בכלל שהוא פשוט. אנחנו רואים עכשיו בפרשיות האלה שאנחנו עכשיו עוברים בחומש במדבר, שזה לא דור פשוט, זה דור מאוד מיוחד. זה דור שהוא נקרא דור דעה, זאת אומרת, הוא דורש דברים גדולים. הוא מעמיד, הוא מביא את הדברים עד לקצה. עד לקצה הוא מביא את הדברים.
הרב, הפעלת המקום
במצרים,
או קריאת
ים סוף,
לא הייתה
התערבות של הקב' ברוך הוא בטבע? לא, זה היה ביטול הטבע. הקב' ברוך הוא, מה הוא עושה בים? הוא מייבש אותו, זה ביטול הטבע. יש מדרש מפורסם שהיה מתווכח עם משה רבינו. משה רבינו אומר לו, תפתח. אומר לו, הים, מה פתאום? אני עושה את שליחותי. תעשה אתה שליחותך, אני שליחותי.
מה זה התערבות בטבע ומה זה התערבות מעל הטבע?
מה זה התערבות בטבע? שאתה תיתן לנו בשר מתי שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים. אל תיתן לנו מן עם טעם של בשר, רוצים בשר. עכשיו אתה יכול להביא לנו בשר כמה שאנחנו רוצים? זה ברכה אלוקית בתוך הטבע. אני לא רוצה שתיתן לי עכשיו מאכל פלאי, מן. אני רוצה בשר. אז מה, ממה נבעל משה רבינו? הוא נבעל מזה, מהדרישה הזאת של בני ישראל. למה הוא נבעל? מה, הקדוש ברוך הוא נותן לכם מן, נס. אבל אתם רוצים ברכה עד בלי די? איפה? בטבע. זאת אומרת, אתם רוצים אלוקי בטבע. רוצים בשר, אל תביא לנו מן. רוצים סטייקים. אוקיי. כמה? בלי סוף. נו, אז... אם אתה, אם אתה פועל במסגרת הטבע, אז יש גבולות, יש מידות, אתה לא? איפה אני אביא לכם? הוא אמר, איפה אני אביא לכם עכשיו? מאיפה אני אביא לכם עכשיו בשר? אנחנו באמצע המדבר. זה הבעיה שלך, אנחנו רוצים לראות אם זה אפשרי. אתה רואה שמדובר בדרישה מאוד מיוחדת. מאוד מיוחדת. בני ישראל דורשים דברים מאוד מיוחדים במדבר.
אין
גישה
שאומרת
שבחנו
את אהבתו של השם
אליהם? בחנו. זה אותו דבר. זה אותו דבר. מה זה לבחון את אהבת השם? שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. ייתן לך ברכה. ייתן לך ברכה. כמה שאתה רוצה. אני רוצה לראות שאתה איתי בכל דבר. בכל דבר אתה איתי. אני רוצה לראות. אני יוצא למלחמה, אני רוצה לדעת שאתה איתי. אני עובר את המדבר, אני רוצה לדעת שאתה איתי. אני בלי מים, אני רוצה לראות שאתה איתי. שאם אני עכשיו מבקש מים, עכשיו אני מקבל. זה מדרגה עצומה. הדרישה של דור המדבר, כשאנחנו חושבים על הדרישה הזאת, זו דרישה עצומה. הם ביקשו לבחון שהקדוש ברוך הוא איתם כמו ילד קטן. ילד קטן, מה הוא עושה? אבא, כן. אבא, כן.
מנסה.
אבא, כן. נו, מה אתה רוצה? לא רוצה כלום, רציתי לקרוא לך, זה הכל. לדעת שאתה פה. הוא לא רוצה כלום. הוא בודק שאבא שלו איתו, זה הכל. לפעמים הוא מבקש דבר שאין בזה שום היגיון. זה לא מצד הדבר המתבקש, זה מצד שהוא רוצה לדעת שאבא שלו פה. זה אותו דבר. הם רוצים לבחון שהקדוש ברוך הוא איתם תמיד, בכל מצב, בכל עניין, אפילו כשהם חוטים. הם מביאים את הדברים עד לקצה. האם השם לא יעזוב אותנו גם אם אנחנו חוטים? זה לא טוב לעשות את זה. אבל זה בא ממקום של גדלות, זה לא בא ממקום של קטנות. מכל מקום, בזכות אברהם אבינו, הם עברו את זה בשלום. ואחר כך, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, וגם זה היה בזכות אברהם. כי אלו 10 ניסים דווקא במקדש הראשון, ולא במקדש השני. אתם יודעים שיש הבדל בין המקדש הראשון למקדש השני? במקדש השני היו חסרים 5 דברים עיקריים. ארון, כפורת וכרובים. אש שיורדת מן השמיים, שכינה, מלוכות. כן? אז כשכתוב פה במשנה שלנו 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, המהר"ל רוצה לומר שמדובר דווקא על מקדש הראשון. למה זה חשוב לו להגיד שזה מכוון אל המקדש הראשון? כי המקדש הראשון הוא בזכות אברהם, המקדש השני בזכות יצחק, והאחרון בזכות יעקב. כי אלו 10 ניסים דווקא במקדש הראשון ולא במקדש שני, דלה הווי שכינה. כי במקדש השני לא הייתה שכינה. כדמוכח הסוגיה דפרק דבפרק כמה דיומה דפריך, שמה מקשים במסכת יומה, ולא קיבו גשמים עצי המערכה והשן מי אבה, וכי היו דברים כאלה בבית המקדש השני. והתניא, 5 דברים נאמרו באש של המערכה, כלומר האש שהייתה על המזבח הייתה לצורה מיוחדת לאש הזאת, רבוצה כארי וברק החמה, ומדלה משנה אתם במקדש ראשון ואחר במקדש שני, דעל כוחך רבוצה כארי, כלומר לאש שהייתה על המזבח הייתה צורת אריה. במקדש ראשון אבה, כמו שמסיק שם בעדיה, אלא כל ענך 10 ניסים הם במקדש ראשון, כך יראה, ובית המקדש הראשון היה בזכות אברהם. בית שני בזכות יצחק, בית שלישי בזכות יעקב, וזהו אומרם בפסחים. ככה כתוב בגמרא במסכת פסחים דף פח, לא כאברהם שקרא או אר. יש לכם את זה?
יש כתבר פסקה שמאלית למעלה.
מה?
ריש כבב,
ריש כבב, זה חזר לריש כבב. מה? זה סדר שונה. כן, אז אם כן, המהר"ל רוצה להראות את העניין, הקשר של בין האבות לבין המקדשים. ובית המקדש ראשון היה בזכות אברהם, בית שני בזכות יצחק, בית שלישי בזכות יעקב. וזה אומרם בפסחים, לא כאברהם שקראו אר. הוא קרא לבית המקדש אר, שנאמר באר השם יראה. ולא כמו יצחק שקראו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אלא כמו הבינה המקדש השלישי יהיה לא כמו הראשון שאברהם קרא לו הר, ולא כמו השני שיצחק קרא לו שדה, אלא יהיה כמו שיעקב קרא לו. ואיך יעקב קרא לו? שקראו בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. וזהו שאמר לכו ונעלה אל אר השם, אל בית אלוהי יעקב, אל בית אלוהי יעקב. כן, ככה כתוב בישעיה. ורצה לומר, למה הגמרא אומרת שהמקדש השלישי לא יהיה, לא תהיה לו הבחינה של הראשון ולא של השני, אלא צריך להיות בחינת בית? מה ההבדל? מסביר. ורצה לומר, אברהם כראו הר שמורה על חורבן, כי מקדש ראשון עתיד להיחרב. וכן יצחק כראו שדה, גם זה מורה על החורבן. למה? כי זה מקומות שוממים, זה לא מקום היישוב. לכן זה שאברהם קרא למקדש הר מרמז שעתיד להיות שמם, על הר ציון ששמם. וזה שיצחק קרא לו שדה, זה מרמז שהוא עתיד להיות שמם, להיות חרב. ויעקב כראו בית, מורה על יישוב תמיד. בית, בית זה מקום מיושב. שלוש בחינות, הר, שדה, בית. גם למה זה בעצם מכוון הדבר הזה? על ירידת האלוקות בתוך העולם. הר, שדה ובית. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רק במקדש השלישי הנוכחות האלוקית בעולם היא הופכת להיות והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים. זה יקנה בחינת בית. כלומר, המקדשים הראשון, שני המקדשים הראשונים, הראשון והשני, זה נוגע ולא נוגע. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, נוגע ולא נוגע. הר נמצא קצת והולך. שדה נמצא קצת, קצת יותר, שדה זה יותר נוח לחיות. לכן זמנו של המקדש השני הוא יותר ארוך מהמקדש הראשון. הוא כבר שדה, יותר נוח. המקדש השלישי כבר בית, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. והנה שתי בתים הראשונים בזכות אברהם ויצחק, וכבר פירשנו דבר זה במקומו גם כן, שלכך נקרא בית ראשון אריאל, כהרי ומן הימין, והוא מידת אברהם, והרחנו במקום אחר. ולפיכך חסרה ניסים בבית המקדש גם כן בזכות אברהם. למה עשרה ניסים בזכות אברהם? כי אברהם הביא לעולם את המדרגה הזאת שיש התנסות, כן, למעלה מן המציאות הטבעית. מה זה מקדש? מקדש זה חיבור שמיים וארץ. זאת אומרת שהשמיים נוחתים על הארץ, כי מהשמיים על הארץ. זאת אומרת שהארץ מסוגלת לקלוט את האידאלים השמימיים. כן. עד אברהם אבינו המצב לא היה ככה. רצו לחלק את העולמות, חס ושלום. זה נטייה מאוד מאוד חמורה. לקצץ בנטיות זה אומר שרק השמיים לשם, אבל הארץ זה לבני אדם. מה אומרת הגמרא במסכת ברכות? הגמרא אומרת במסכת ברכות שיש סתירה בין שני פסוקים. כתוב השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם, פסוק אחד. פסוק אחר אומר להשם הארץ ומלואה. השם הארץ ומלואה. מה? יהודה, מסכת ברוכס. מה למדת? לפני ברכה להשם הארץ ומלואה. כלומר בני אדם בכלל אין להם עדיין מקום בארץ, לשם הארץ ומלואה. אחרי ברכה השמיים שומעים לשם והארץ נתן לבני אדם לגלות את השם. זאת אומרת אחרי ברכה והארץ נתן לבני אדם. מה זאת אומרת? שווה שיהיו בני אדם בארץ כשהם מזכירים את שם השם. אם בני אדם לא מברכים, אוכלים בלי לברך, בלי להזכיר את שם השם, אז זה חמור מאוד. הם הרי כאילו מתנגדים לנוכחות אלוקית. הם לא מאפשרים לשם להופיע. אבל כשבני אדם מברכים, אז והארץ נתן לבני אדם, מצוין. למה? כי עכשיו בני אדם רוצים את נוכחות השם, הם מזכירים את השם על כל דבר. אוכלים תפוח, ברוך אתה השם. שותים מים, ברוך אתה השם. מריחים פסמים, ברוך אתה השם. רואים דבר יפה, ברוך אתה השם. זאת אומרת, שווה שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. מי חידש את היסוד הזה בעולם? זה אברהם אבינו. הוא היה מכניס אורחים. מה הוא עושה? נותן לאכול. באו להגיד לו תודה. מה הוא היה אומר? אתם אומרים לי תודה. תגידו תודה למי שברא את אלה. זה נקרא שהוא קרא בשם השם. מה עשה אברהם אבינו? כתוב בכל מקום. קרא בשם השם. זאת אומרת, פעל שיזכירו את השם. ולכן זה לא פלא שיש עשרה ניסים בבית המקדש. כי בית המקדש, מה זה? זה הופעה אלוקית, הופעה רוחנית במציאות הארצית. לכן יש ניסים. הניסים באים להעיד שמה שיש פה נוכחות אלוקית. כל זה, כן, ולפיכך עשרה ניסים בית המקדש גם כן בזכות אברהם שנתנסה בעשרה ניסיונות, כי הניסיון מורה על שהיה אברהם איש האלוקים והיה נבדל במעלתו, ולפיכך עמד בעשרה ניסיונות. זאת אומרת, הוא מצד איש, אבל מצד שני בחיים שלו יש בחינה אלוקית. וקר בית ראשון היו בו עשרה ניסים בלתי טבעיים, וכל המאמרים האלו, אומר לנו עכשיו המהר"ל, נסמכים כסדר. תראו איזה סודות הוא מגלה לנו. אנחנו לומדים משניות וחושבים שרבי יהודה הנשיא הניח את המשניות אחת ליד השנייה. ומה הוא מראה לנו? מה הוא מגלה לנו? שכשרבי יהודה הנשיא סידר את המשניות, היה סדר פנימי מהותי שמקשר את כל המשניות אחת לשנייה. למה בעשרה מאמרות נברא עולם? משנה ראשונה. עשרה דורות מאדם ועד נוח, ומנוח ועד אברהם, משנה שנייה. עשרה ניסיונות נתנס אברהם אבינו, משנה שלישית. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועל הים, משנה רביעית. משנה חמישית, עשרה ניסיונות נעשו את עבדנו הקדוש ברוך הוא במדבר, ואחר כך עשרה ניסים נעשו לאבותינו. כל זה מחובר במהות מבפנים. יש חוט מקשר שעושה את כל המשניות האלה, בעצם סיפור אחד גדול של הופעת השם בעולם. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים ומתבוננים על העולם, יש פה חוט מקשר בין כל מה שקורה בעולם. שלא נחשוב שהדברים הם קורים אחד ככה, פתאום זה נוחת וזה נוחת, ואין קשר בין הדברים. יש קשר עצום בין הדברים. וכשלומדים תורה, ככה צריך ללמוד תורה. צריך לראות איך הדברים קשורים אחד בשני, ומחייבים אחד את השני. אז כשאתה לומד סוגיה בגמרא, מאלף אתה מגיע לבית, מבית לגימל, מגימל לדלת, מדלת ליה, מיה לבב, וכו' וכו'. הכל צריך להיות קשור. כי תורת השם תמימה משיבת נפש. אבל גם ההיסטוריה של העולם היא תוכנית אלוקית אחת גדולה, שזורה מההתחלה ועד סופה. וכל המאמרים האלו נסמכים כסדר, ובאים להגיד כמה גדולים הצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. והפך זה, הרשעים שמאבדים שמאבדים העולם שנברא בעשרה מאמרות. כי כל אלו דברים שדיבר התנה זה אחר זה, הכל היה בשביל שנברא עולם בעשרה מאמרות. שימו לב מה שהוא אומר. כל מה שתלמד במשניות האלה, זה בעצם הגילוי של ההבנה שבעשרה מאמרות נברא עולם. כי כבר הסברנו למה אברהם אבינו מתנשא בעשרה ניסיונות, כדי לחשוף את המדרגה האלוקית שיש בעולם, שנברא בעשרה מאמרות. ועשרה ניסים שנעשים לאבותינו במצרים, זה מגלה שהעולם הוא לא כמו שהמצרים אומרים, שהוא רק חומר. מה הם טענו המצרים? שהעולם הוא רק חומר וגר הגשמיות. באו עם עשרה ניסים לגלות שיש עשרה מאמרות אלוקיים בעולם, ובית המקדש הוא העד הנאמן שיש נוכחות השם בעולם, ולכן בית המקדש יש בו ניסים כדי להראות את הנוכחות האלוקית בעולם. כן,
אז עם ישראל זה הצד של הרשעים שאנחנו
תורם. מה? עם ישראל
מנסים, אנחנו בעצם מנסים את הצד של הרשעים?
לא, כי המטרה שלהם דווקא הייתה כן להוכיח שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בכל דבר. הפוך,
אני מבין שצדיקים מקבלים ניסיון מהקדוש ברוך הוא ואוהבים בהם, ומי שמנסה את הקדוש ברוך הוא הוא רשע בעצם.
הרשע זה מי שמכחיש שהקדוש ברוך הוא בכלל יכול להיות כאן, לא נותן זכות דיור לקדוש ברוך הוא. נמרוד. למה הוא נקרא נמרוד? יודע את ריבונו ומתכוון ללמוד בו. אתה לא תשלוט פה, אין לך מקום פה בארץ, אנחנו שולטים. בנה מגדל, על המגדל שם פסל עם חרב ביד. כן,
המרגלים אומרים אלו
שפלטו
את הארץ, אומרים
לא
נוכל לפרוש את הארץ.
כן, זה המקרה היחיד, המקרה היחיד בתורה שמאשימים את בני ישראל בחוסר אמונה. פעם היחידה בתורה שכתוב, ובדבר הזה אינכם מאמינים. ככה כתוב בחומש דברים פרק ראשון על חטא המרגלים. פה אתה צודק שקרה דבר מאוד מאוד חמור. ולכן גם היונש החמור. שכאילו כביכול הקדוש ברוך הוא אין לו כוח נגד הכנענים. איי. זאת אומרת, יש מקום בעולם שריבונו של עולם לא בא לבית. לכן זה נחשב לחטא החמור ביותר. פעם יחידה שכתוב על בני ישראל שהם לא מאמינים. זה השם אומר למשה ואהרון. אבל פה,
לא על זה אני מדבר, אני מדבר על מה שמשה רבינו אומר לבני ישראל בחומש דברים.
פגעו בדבר מאוד 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 בעייתי. בדיוק. כאילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת להם כוח לכבוש את ישראל. ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום להכנותכם באש לילה, להראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. המרגלים נתנו לחשוב שלקדוש ברוך הוא אין זכות כניסה לארץ נען. מביל. וכמה גדול עונש המאבד את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וכמה גדול שכר הצדיקים שמקיימים את העולם והכל כסדר. ולכך כל אלו דברים שייכים על דברי מוסר, שהתנה בא לומר כמה גדול שכר צדיקים שמקיימים את העולם וכמה עונש הרשעים שמחריבין את העולם. אחרי שאתה למדת את כל זה, אתה מבין שכשאתה צדיק אתה שותף לריבונו של עולם. במה? בעשרה מאמרות. וחז ושלום, אם האדם הוא רשע, הרשעים של העולם הם רוצים להשתיק את עשרה מאמרות. עשרה מאמרות מדברים מתוך העולם, מתוך הטבע ומתוך ההיסטוריה. ומה הרשעים רוצים לעשות? להשתיק את הקול הזה האלוקי. לכן אומר המהר"ל, תבין עכשיו כמה זה חמור מה שהרשעים עושים. ולכן הם יענשו קשות. הם רוצים להשתיק את הקול האלוקי שנשמע מתוך העולם. וגם מה שאמר עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, גם כן מורה על מדרגת העולם הזה. זה המשנה האחרונה, שכתוב שעשרה דברים נעברו בערב שבת בין השמשות, שקרוב עולם הזה למדרגה העליונה האלוקית, כי הדברים שנבראו שם הם מיוחדים מאוד. בעזרת השם עוד נגיע למשנה הזאת, שהרי עשרה דברים נבראו בין השמשות, וכל אותם הדברים הם דברים יוצאים מן הנהגת הטבע, והם דברים אלוקיים, וכולם הם נעשים בין השמשות, שהוא קרוב אל ששת ימי בראשית, שתראה מזה קורבת העולם הזה למדרגה העליונה, שהוא למעלה מן הטבע, ובזה הכל מסודר. כן? כי בין השמשות זה נקרא בין ששת ימי המעשה, ושבת שזה כבר שבת לשם. אז יש דברים שנבראו והם שייכים לבין העולמות. הם מקשרים בין העולמות, בין עולם הטבע לעולם האלוקי. זה גם, אם כן אומר המהר"ל, שייך לסדרה הזאת שאנחנו מדברים עליה. סיכומו של דבר, תהיה מודע שבעולם שבו אנחנו נמצאים יש נקודה אלוקית נסתרת פנימית. כל השם נשמע מתוך המציאות, מתוך הטבע ומתוך ההיסטוריה. אם אתה צדיק, אתה מגביר את הקול הזה, מעשרה מאמרות אתה הופך אותו לעשרת הדיברות. והרשעים משתיקים את הקול הזה, חונקים את הקול הנשמע מתוך העולם. ולכן הם יענשו, כי הם נאבקים באופת רצון השם בעולם. זה הסוד של המשניות האלה, ככה מסביר המאמר, פילי פלאים מהסבר הזה. יופי, טוב רבותיי, שוב מחר בלי נדר.